ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף חף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שבע שורות מלמעלה. מיד במשנה תראו שימוש בפס כפול, אחד מהסימונים שלנו, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אנחנו כתבנו הפס הכפול, שטרות שהמכינם מראש צריך להניח כמה מקומות ריקים. המשנה, הכותב תופסי גיטין. צריך שיניח מקום האיש, כלומר השם של הגבר שהוא עומד לגרש את האישה, ומקום האישה ומקום הזמן, התאריך. נסתכל ברשי, הכותב תופסי גיטין שסופר הוא ונוטל שכר ורוצה שיהיו מזומנים לו פעמים שאדם בא לסוחו והוא תרוד בשטרות אחרים. ממשיך רשי, צריך שיניח מקום האיש וכולי, שאם הוא תגר ביניהם לא יאמר, הרי אני כותב כל הגט, כלומר כולל השמות והתאריך, ובגמרא מפרש טעמה. אנחנו ממשיכים במשנה. שטרי מלווה. אדם שכותב שטרות והוא מכין שטרות לקראת הלוואה. צריך שיניח מקום המלווה, מקום הלווה, מקום המות, כלומר הסכום שיהיה בהלוואה, מקום הזמן. שטרי מקח, צריך שיניח מקום הלוקח, מקום המוכר, מקום המעות, מקום השדה ומקום הזמן, מפני התקנה. הפסקה הזאת, מפני התקנה, רשי אומר בגמרא מפרש איך חכי, לאן במשנה, למה זה שייך. ממשיך המשנה, רב יהודה פוסל בכולן. גם אם הנחת את המקומות הללו ריקים, זה לא קשר. רבי אלעזר מכשיר בכולן, כלומר, בכל השטרות, כמו שהמשנה תראה שיניח מקומות ריקים, חוץ מגיטי נשים, שבהם רבי אלעזר גוזר לא לכתוב אפילו החלק הסטנדרטי שנקרא תופס מול המילה תורף, מה אנחנו למדנו על זה גם בעבר. אז גם כשמגיע לגיטי נשים אומר רב אלעזר לא לכתוב כלום, הוא גוזר אם אנחנו נתיר לך לכתוב את החלק הסטנדרטי תבוא לכתוב ולמלות גם השמות שנאמר וכתב לה. כך כתוב בתורה בעניין גיטי נשים, וכתב לה ספר כיתות, ולומדים מהמילה לה לשמה. גם זה המיקום פה במשנה, אצל מה שנכתב כתוב לפני כן, לא כל כך מסתדר. שוב פעם נשאיר את זה לגמרא. הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, צריך שיניח אף מקום כשמדובר בכתיבת גט שמכינים מראש. אמרנו שצריכים להניח שמות האיש והאישה וכו'. בשמו מוסיף שצריך להניח גם אף מקום הרי את מותרת לכל אדם, שזה מנוסח הגט, והמשפט הזה לא לכתוב מראש. ורבי אלעזר היא, והמשנה הוא אליבא דתנא, רבי אלעזר אמר, עדי מסירה קרתי, העדות שגורמת לגט להיות גט, להיות מועיל, זה העדים שרואים המסירה מהגבר לאישה. מה לגבי מה שכתוב בתורה וכתב לה ספר כריתות, ואמרנו שזה מורה שהכתיבה צריך להיות לשמה, ובעינן כתיבה לשמה. ולכן המשפט הזה צריך, הרי את מותר לכל אדם, שהוא חלק עיקרי של הגט, גם הוא צריך להיכתב לשמה. ברש"י נלמד ביחד, אף מקום הרי את מותרת שגם זה עיקרו של גט, כמו השמות של הגבר ושל האישה. ממשיך רש"י, עדי מסירה קרתי הלכך, וכתב לה מה שכתוב בתורה, וכתב לה ספר ריתוד לב, החתימה קאי, זה אינו מכוון לחתימת העדים בתוך השטר, וחתימת עדים אינה אלא מדברי סופרים, מפני תיקון העולם. בלי להיכנס להסבר כאן, רק נאמר שחתימת העדים לפי התנר בלעזר הוא מדרבנן. כלומר, מדורייתא גט יכול להיות גט כשר גם אם לא חותמים עדים בתוך השטר, הכל בתנאי שיש עדים שהם מסירת הגט. וכי כתיב, וכשהתורה כותבת וכתב לה, משמע העיקר כריתות קאי, תהיינו כל הני דאמרן, השמות, התאריך וגם הפסקה הזאת, אבלי בדשמואל, הרי את מותרת לכל אדם. כשכותבים את הדברים האלו צריכים לכתוב אותם לשם הזוג, ולכן הכנה מראש לא קשר, כי אתה מכין את הכל מראש, אתה לא מכיר הזוג בכלל שהשתמשו בזה. עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא, אבל לא לפני שנגיד מילה על המבנה. קודם כל, אתם יכולים לראות סימון ארוך, צריכה. זאת אומרת, השורות הבאות, בערך 8 שורות הבאות, הם כדי להצדיק או להוכיח צורך לשמואל להעמיד 3 משניות עליבה דתנא רבי אלעזר. והמשולשים שתראו מוסברים כאן בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, 3 משניות שהיה צורך לשמוע להמידן כמו רבי אלעזר. למה? והנה ההסבר. וצריכה, רש"י כותב, וצריכה לשמואל לעוקמי להניתלת סתמי, סתמי הם משניות בלי שם של תנא בתוכם, כרבי אלעזר, כמו התנא רבי אלעזר, ולמימרה בכלו, והיה צורך לשמואל לומר בכל המקרים, והוא ששיר מקום הטורף, שכתבת מה שכתבת, אבל הקשרות תלוי על כך שלא מילית הטורף. מה זה הטורף? אמרנו כבר מוקדם יותר, זה החלקים העיקריים של הגט, שמות הזוג, התאריך, ולפי שמואל גם, הרי את מותרת לכל אדם. איזו משניות, על איזו משניות דובר? אז רש"י רושם, אחד, אין כותבין על המחובר. אלו הם רק כותרות, ראשי פרקים. זה היה בכ"א עמוד ב', שאין לכתוב את הגט על, למשל, על עץ, ואחר כך לקצץ, להוריד את מה שכתבת. 2. הכל כשרים לכתוב, שהמשנה דיברה על אנשים שבדרך כלל הם פסולים, וזה היה בכף ב' עמוד ב'. רק להזכיר לעצמנו, שמה המשנה אמרה הכל כשרים לכתוב את הגט, אפילו חירש שוטה וקטן. ועל זה שמואל אמר שהמשנה הוא לפי התנא רבי אלעזר. ושלישי, המשנה שלנו, והכותב תופסי גיטין, כולו וכמין הוא שמואל כרבי אלעזר. בכל המקרים שמואל העמיד את המשנה עליבה דתנה רבי אלעזר שאומר עדי מסירה קרתי, ואז הכתיבה לשמה הוא על התורף. ניאל בדף חף א' עמוד ב', המשנה פתחה בהלכה אין כותבין במחובר לקרקע, וממשיך המשנה ואומרת כתבו במחובר תלשו וחתמו ונתנו לה כשר. ושמה הגמרא שאלה, הרי המשנה לכאורה סותרת את עצמה, היא אומרת בהתחלה שלא לכתוב במחובר, ואז היא אומרת אם כתבו במחובר זה עדיין יכול להיות כשר. ועל זה שמואל אמר ש שהיה צורך להשאיר את מקום התורף, להניח אותו, לא למלות אותו. ואיך שמואל הסביר את לשון המשנה, ושמה בדף חף א' עמוד ב' הגמרא אמרה אין כותבין תופס, כלומר במחובר, שמה יכתוב תורף, וזה פסול מעיקר הדין. אבל כתבו לתופס, זה המשך, הסבר המשך המשנה שם, אם הוא כתב את התופס במחובר ותלשו, כתבו לתורף ונתנו לה, בזמן שהוא כתב את התורף זה כבר לא היה מחובר, זה קשר. עכשיו אנחנו עם ההקדמה הזאת נוכל להתקדם בגמרא. אומר הגמרא הוא צריכה, אני צריך, שוב פעם אנחנו אמרנו, הסברנו, היה צורך לשמוע להעמיד את שלושת המשניותינו כרב אלעזר, ולא מספיק שיגיד על אחד שזה עלי בן אברזר, אז אני אמור להבין שגם השאר. תהי אשמינן אך כמיתה, זה המשנה שהזכרנו עכשיו שהוא כתב במחובר לקרקע. אם היה שמואל משמיע לנו שזה עלי בדרב אלעזר, בהי הוא דעיקה לאוקמה כרב אלעזר. שם ניתן להסביר, להשחיל הסבר לתוך המשנה שהסתדר עם רב אלעזר דקטני, כי במשנה בהתחלה כתוב אין כותבים, כלומר אין כותבים במחובר, וקטני כתבו, ואז המשך, ממשיך שם המשנה, אם הוא כתב במחובר ותרשו ונעלה זה כשר, והכל כפי מה שהסברנו לפני כן. אבל סיפה דקטני שהכל קשרים לכתוב, ושמה המשנה אמרה שאין קיום הגט אלא בחותמיו, העדים שחותמים את השטר, אימה היה בקלות ניתן לומר רבי מאיר היא. המשנה שם זה עלי בדרבים, זה אמר עדי חתימה קאוטי. זה שיטת רבי מאיר, למדנו את השיטה הזאת כמה פעמים כבר בעבר. ובא שמואל ואומר בכל זאת לא, המשנה שמה הוא לא עלי בדרבי מאיר, אז איך מסבירים את מה שכתוב בתוך המשנה שאין קיום הגט אלא בחותמיו, בזמן שרבי אלעזר אומר עדי מסירה קרתי ולא אלו שחותמים? רש"י מסביר, אנחנו נלמד ביחד רש"י בשורה ראשונה מתחת לגמרא, אימה רבי מאיר היא ואינו צריך. אם אתה אומר שהמשנה הוא עלי בדרבי מאיר, אז אתה לא צריך לשאיר מקום התורף. למה? כי לפי רבי מאיר מה שכתוב בתורה וכתב לה ספר כיתות הוא בעצם החתימה של העדים, זה מה שצריך להיות לשמה, לא התורף. והשמיר שמואל תצריך שכן צריך לשאיר מקום התורף. באותו משנה שנייה שדובר על הכל כשרים לכתוב גם חירי שוטף וקטן, הכל טוב ויפה בתנאי שמשרים את התורף ריק, וזה מסתדר עם התנא ורבי אלעזר אי. וסייפה זה קטן עם מה שכתוב שאין קיום הגט אלא בחותמיו, לאו לאחשוי תורף תחירי שוטף וקטן תשלו לשמה קאי, אלא זה לא שייך האמירה שאין קיום הגט אלא בחותמיו לא בא להכשיר כתיבת הטורף על ידי אלו שחיירי שאתם מכאן שלא מסוגלים לכתוב לשמה, אז על מה זה כן שייך? אלא המציאת הקי. באמצע אותה משנה כתוב, האישה כותבת את גיטה לשמה, והאיש שוברו, השובר ששילם את הכתובה, שאין קיום הגט אלא במסירתו, ולא בחתימתו. והדנק את חותמיו, מפני שרוב עדי מסירה הם החתומים בו, ורוב גיטין חתומים הם, אפילו לרב רזל מפני תיקון העולם. אז מה שכתוב שאין קיום הגט אלא בחותמיו, הכוונה הוא בעצם לעדי המסירה. אז מתי שייך וכתב לה? על כתיבת הגט עצמה, ובפרט כתיבת הטורף. ולכן אלו שאינם מסוגלים לכתוב לשמה, שלא יכתבו, שלא ימלאו את הטורף. כי הם אינם מסוגלים לעשות את מה שצריך להיות לשמה, לשמה. אנחנו חוזרים לגמרא. ואי אשמין בהי, המשנה, אותה משנה שנייה, של הכל קשרים לכתוב, שזה לפי התנא רב אלעזר, הנה מעיקא לוקמא כרב אלעזר, כמו שלמדנו בתוך רש"י, שניתן להסביר את המשנה הזאת לפי רב אלעזר. אבל המשנה שלנו, אימה מדסיפה רב אלעזר, רב אלעזר מופיע בסיפה של המשנה, רישא לאו רב אלעזר, רישא שמכשיר כתיבת הכנת השטרות בבד שתניח את הטורף ריק, זה לאו רבי אלעזר. אם רב אלעזר מופיע בסוף המשנה, אז עד אז לא היה רב אלעזר צריכה, ולכן צריכים את שמול לומר שגם הרישה שהוזכר כתיבת גיטין מראש, הנחת מקום האיש והאישה, ובא שמול ובאמת צריכים להניח גם הפסקה הרי את מותרת לכל אדם, זה מסתדר עם רבי אלעזר. ואז תשאלו, אם כן, אז מה עושה רבי אלעזר בסיפה? אז הגמרא בהמשך יסביר שזה בעצם יש שני תנאים שמפרשים שיטת רבי אלעזר. יש התנא בהתחלה, השם לא מופיע, אבל זה אליבא דרבי אלעזר, אליבא דתנא אחד, והמשך המשנה שמופיע שם רבי אלעזר זה תנא אחר שמביא את שיטתו ברבי אלעזר. ולסכם את שתי השיטות, אנחנו שוב פעם נראה את זה בהמשך הגמרא, לפי רבי אלעזר ברישא אפשר לכתוב את הנוסח הסטנדרטי של גט מראש, בתנאי שתניח ריק את המקומות העיקריים, ולפי השיטה השנייה ברב אלעזר בסוף המשנה לא, כשמדובר בגיטין תשאיר את הכל ריק, אל תתחילו לכתוב אפילו הנוסח הסטנדרטי. כעת הגמרא תתייחס לפסקה בתוך המשנה מפני התקנה. אם אדם מתקשה למצוא את זה, אז אנחנו הוספנו כוכביות מצד הגמרא, אחד פה ואחד למעלה מול הקטע שבמשנה. וכאן הגמרא רוצה לדעת, כמו שרש"י הסביר שלמדנו את המשנה, אהיכא קאי, על מה זה שייך המפני התקנה, ומה התקנה בכלל. בשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים מעוין, ותוך הגמרא אתם יכולים לראות ש סימנו רבי יונתן בצורה כזאת. בהמשך יש עוד שלושה הסברים למפני התקנה. אחד כאן, כמו שאמרנו, ובעמוד ב' שורה שנייה אתם יכולים לראות חזקיה, ועוד כמה שורות בעמוד ב' רואים אבימי. כולם מתייחסים לביטוי הזה מפני התקנה. הגמרא, מהי תקנה? אמר רבי יונתן, מפני תקנת סופר, ורב אלעזר היא, דאמר, עידי מסירה קלתי. המשנה שמאפשרת הכנת תופסי גיטין, ובשעה שהוא אותו סופר שמכין מספר גיטין מראש, הוא לא יודע מי הוא מי הם הלקוחות של הגיטים האלו, אז כמובן הם אינם כתובים לשמה. שוב פעם, התופס, הנוסח הסטנדרטי של הגט, לא כולל מה שהוא צריך להניח ריק, לא כולל השמות כמובן. זה שהתירו לעשות כך, זה כדי לעשות חיים יותר נוחים לסופרים, כמו שהסברנו דרך רש"י בהתחלה, שלא יהיה מצבי לחץ על הסופר, כאילו כמעט הכל מוכן מראש, והוא רק צריך למלות כמה מקומות בגט שהם התורף. אז זה שנותנים, מאפשרים את זה, זה מפני תקנת הסופר, וזה מסתדר עם התנא רבי אלעזר, שאומר שעיקר הגט הוא על פי עדי המסירה, והתורה שאומרת וכתב לה לשמה זה הכתיבת הגט, שהוא צריך להיות לשמה. ואנחנו נמשיך בגמרא, ובדין הוא דאפילו תופס נמי לא לכתוב, לא להכין מראש, כי אם נטיל לו לכתוב תופס מראש, הוא יבוא לכתוב גם התורף מראש, וזה כמובן יהיה בעיה בעיקר כשרות הגט. אז למה בכל זאת כן מקילים ומאפשרים כתיבת התופס, הנוסח הסטנדרטי מראש? ומשום תקנת סופרים שרו רבנן. אנחנו ממשיכים פה עם התייחסות לשלושת הדעות במשנה, והבלטנו את השמות בצורת בית. קודם התנא קמא, שרבי יונתן אומר לנו שזה התנא רבי אלעזר, ובמשנה ראינו רבי יהודה פוסל בכולן, זה ציטוט מהמשנה, הוא פוסל בכולן, כולל כולם, שלא לא להכין שטרות מראש, גם הנוסח הסטנדרטי שלהם, גזר, תופס, עטו תורף. לא ניתן לסופר להכין אפילו התופס, כי אם זה, אם נתיר את זה, יבוא לכתוב מראש גם התורף, וזה בעיה, נקרא לזה בעיה מדורייתא, של כתיבת גט שלא לשמה. אם אתה מכין מראש, אתה ממלא שמות, ואם יבוא זוג עם אותם שמות, אז תשלוף את הגט ותיתן להם, הרי בזמן הכתיבה אתה לא ידעת, זה שלא לשמה. אז הוא ביהודה שפסל הכנה מראש גם הנוסחאות הסטנדרטיות, כי הוא חושש, וגזר תופס עטו תורף, גזר שטרות עטו גיטין. גם התופס של שער שטרות הוא אסר, שלא יבוא לומר, הנה, אני יכול להכין שטר מקח מראש, אז אני אכין גם גט מראש. רש"י כותב, שטרות עטו גיטין, בתופס של שער שטרות לא גזר, אלא גזרה לגזרה היא. אני לא דייקתי מקודם, אז כאן הזמן לדייק. מה שכתוב פה שהוא גזר שטרות עטו גיטין, הוא גזר לא לכתוב את התורף של שער שטרות. במקח אין כאן גזרת הכתוב כמו וכתב לה. אז מעיקר הדין אין בעיה למלות שטר שלם כולל השמות אם מדובר בשטרות אחרות, כמו שטר הלוואה, שטר מקח, אבל לא למלות את השמות בשאר שטרות עטו גיטין. אבל רש"י מציין זה רק לגבי התורף של שאר שטרות, בתופס הוא לא גזר, כי אז ייווצר מצב שנקרא גזרה לגזרה. ונסביר שאם היינו אוסרים התופס של שטרות אטומה, התורף של שטרות, אבל התורף של שטרות עצמו הוא רק מדרבנן, הוא רק משום גזרה, וזה גזרה אטו המקרה של תורף של גיטין. אז כידוע לא גוזרים גזרה לגזרה, ולכן שטרות אטו גיטין היינו הגזרה שלא למלות, שלא למלות את התורף של שאר שטרות. אני רוצה להתנצל בפניכם, והסבזתי לכם קצת זמן. אמרנו הסבר נכון לדבר הלא נכון. מה שכתוב פה, רב יהודה פוסל בכולן, הוא באמת גוזר גם לא לכתוב תופס של שער שטרות. בהמשך, הבדיה הבאה, ובלעזר מכשיר בכולן, חוץ מגיטי נשים, תופס עטו תורף גזר, שלא לכתוב אפילו התופס של גט עטו כתיבת התורף של גט, אבל, וכאן זה מה שהסברנו מקודם, שטרות עטו גיטין לא גזר. הוא, רבי אלעזר, בסוף המשנה, הוא משאיר, מאפשר כתיבת התופס של שטר שרות, ולא גוזר שאר שטרות לגבי התופס עטו גיטין, כי זה הבעיה שהסברנו מקודם ולמדנו ברשי, כאן הבעיה של גזרה לגזרה. אז עקב הבלבול שלי אני רוצה לחזור לסכם את השיטות שלפי רבי יונתן קיימות במשנה. הפתיחה של המשנה דיבר על כתיבת תופס בלי התורף, וזה מפני תקנת הסופרים שיהיו שטרות מוכנים, והתנא קמא לא חילק בין גיטי נשים לשאר שטרות. בא רבי יהודה והוא שיטה, אני קורא לזה קיצוני, לקיצון השני, שלא להכין שום שטר כולל התופס, שום שטר. והדעה השלישית, שגם בשם רבי אלעזר, זו דעה אחרת ברבי אלעזר, שניתן להכין את התופס של שאר שטרות, אבל כשמדובר בגט אישה לא להכין כלום מראש. במשנה ראינו כתוב שנאמר וכתב לה. ואם אנחנו נחזור למשנה, משנה, שם זה היה בלקת סוף המשנה, רב אלעזר הוא הכשיר הכנת התופס של שטר שרות, חוץ מגיטי נשים, לא לכתוב אפילו התופס. ולכאורה, על זה נאמר במשנה הפסוק שנאמר וכתב לה, לשמה. אז מה זה אומר? שצריכים לכתוב את התופס לשמה. על זה הגמרא שואלת, והכי כתיב לה בתורה התורף הוא דכתיב, לא התופס. עכשיו התשובה היא תשובה מאוד מאוד מדויקת ומדוקדקת. במשנה שלנו כתוב אחרי האמירה של ברזר שמחשיב בכלל חוץ מגיטי נשים שנאמר, בניסוח הזה משמע שהפסוק עצמו מתייחס לכתיבת התופס. אלא אימה, אומר הגמרא, משום שנאמר וכתב לה, שזה אומר לשמה. תוספת המילה משום פשוט משנה את הסיפור. המילה משום מצביע על כך שגוזרים לא לכתוב התופס של גיטין עטו מקרה של כתיבת התורף שעליו נאמר וכתב לה. ברשי שורה שנייה מסוף העמוד, אלא לא תימה שנאמר דמשמע מיני ילף. אז זה משמע שמי וכתב לה לומדים את הדין של איסור כתיבת תופס, אלא תגיד משום שנאמר, כלומר משום שנאמר בתורף וכתב לה לשמה, גזרינן תופס עטו תורף דורייתא. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' וכבר הגענו לקטע שבנוע שכבר דיברנו עליו רבות עד עכשיו. קשיא דרב אלעזר עד רב אלעזר, לפי הוקימתא של רבי יונתן, שהרישא שמאפשר כתיבת טופס גיטין הוא אליבא דרב אלעזר, וזה אומר אפשר לכתוב את הטופס. בסוף המשנה ראינו רב אלעזר אוסר כתיבת טופס של גיטין, אז זה מעורר סתירה, מה שנראה כסתירה ברב אלעזר, ולכן הגמרא כאן שואלת קשיא דרב אלעזר עד רב אלעזר. ורשי אומר קשיא דרב אלעזר, שורה ראשונה בעמוד ב', רישא הוקמת כרב אלעזר ומכשיר לכתוב טופסי גיטין, וסיפא פליג ואמר חוץ מגיטי נשים, הטופס של גיטי נשים. הגמרא עונה אין סתירה, תרי תנאי וליבה דרב אלעזר, שתי דעות של תנאים מאוחרים יותר שכל אחד הציג את שיטתו במה אמר רבי אלעזר. לפי התנא הראשונה רבי אלעזר מאפשר כתיבת טופס של גיטין, לפי התנא השנייה שהביא רבי אלעזר אוסר אפילו הטופס של גיטין. רבי שבתאי אמר חזקיה, גם הוא מתייחס למה שכתוב מפני התקנה, והוא אומר בקיצור, הוא אומר משום קטטה, ואנחנו נסתכל מיד ברשי, משום קטטה, מפני התקנה דקטני, לאו ההתרה דטופסי קאי, זה לא בא להסביר כמו שראינו מקודם, למה מותר להכין טופסי גיטין בראש, אלא את צריך שיניח קאי. בא כאן חזקיה להסביר, הצורך להשאיר את השמות ריקים, מפני תקנת קטטה. אנחנו נחזור לגמרא, אז הדגש פה על השארת השמות ריקים משום תקנה, לא מעיקר הדין. מעיקר הדין אפשר למלות גם השמות, אבל מדרבנן לא כדאי, לא כדאי למלות את השמות, כי זה יעורר קטטה. ורבי מאיר היא דאמר עדי חתימה קרתי, ובדין הוא דאפילו טורף נמי לכתוב. שוב פעם, מדורייתא היה ניתן גם למלות מקום השמות, אז למה בכל זאת לא ממלאים? אמרנו בני קטטה. וזמנין קורא כזה דבר, דשם מעלה לסופר דרכה כתיב, אישה היא שומעת סופר שמכין גט מראש עם השמות, והיא חושבת שהיא זאת שבעלה עומד לגרשה, וסברה, והאישה יכולה לחשוב, איהו כאמר לי, הבעל שלי ביקש או ציווה את הסופר לכתוב כבר את הגט, והווה לי קטטה בעדי, וזה רק יעורר קטטה בינה לבין בעלה. אז תשאיר את השמות ריקים, זה ימנע מצב כזה. ואני חוזר עוד פעם, אמנם הגמרא אמרה את זה, מה הנקודה פה שזה לפי רבי מאיר? לפי חזקיה המשנה שאומרת תשאיר מדרבנן את השמות ריקים, מדאורייתא היית יכול למלות את השמות. אז מה עם הפסוק וכתב לה? זה מה שמובא פה בגמרא, שהמשנה ליבא דרבי מאיר, שמה שכתוב בתורה וכתב לה ספר כתוב לכתוב לשמה, זה חתימת העדים, זה צריך להיות לשמה, שזה עיקר כתיבת הגט. אנחנו ממשיכים בגמרא, ורב חיסטא מאבימי משום, מה זה מפני התקנה? משום תקנת עגונות. אמרי לה רבי מאיר ואמרי לה רב אלעזר. ההסבר הזה, ונראה בהמשך איך זה מסתדר, שהתקנה שמוזכר במשנה הוא מפני הבעיה של עגון, שהאישה תישאר עגונה אחרת. והגמרא מפרטת, אמרי לה רבי מאיר, המשנה יכול להיות לפי התנא רבי למה דאמר על ידי חתימה קרתי, ובדין הוא דאפילו טורף נמי לכתוב. לפי הגישה הזאת אפשר היה למלות כל הגט, לא רק הטקסט הסטנדרטי, הנוסח הסטנדרטי, אלא גם השמות. וזימנן דהווה לי קטטה בהדה, קורה שיש קטטה בין בני הזוג, ואנחנו אומרים בפני התקנה משאירים מקום השמות ריק. ואם קורה כזה דבר שיש קטטה בין בני הזוג וראתה חלה, הבעל רותח על אשתו, כועס נורא על אשתו, ואם היה הגט מלא עם השמות וזריק לי ניהלה, הוא יזרוק לה את הגט ומעגן ומוטיב לה וישיר אותה ככה. כאן המילה מעגן, אגונה, היא לא, הייתי אומר את זה ביטוי מושאל, היא תישאר ככה מגורשת. זה מה שרשי אומר, הוא מעגן ומוטיב לה כשהיא מגורשת. אז לכן אנחנו לא רוצים שהכל יהיה מוכן מראש, כי ככה זה בנקל, הוא יגרש אותה, הרי כבר הכל מוכן. אז כדי שלא יהיה מצב כזה שבנקל הוא יגרש אותה וישאיר אותה ככה מגורשת, לא ממלאים את השמות. אבל מעיקר הדין היה ניתן למלות את השמות, מים וכתב לספר כיתות שצריך להיות כתיבה לשמה, זה לפי התנא רבי מאיר קאי על עדי החתימה, שהחתימה שלהם צריך להיות לשמה. אמרי לרבי אלעזר, עכשיו אבימי אומר שהמשנה שדיבר על מפני התקנה וזה משהו קשור לאיגון, יכול להסתדר עם התנא רבי אלעזר, דאמר עדי מסירה קרתי, ובדין הוא דאפילו תופס נמי לא לכתוב. לפי התנא רבי אלעזר, שעדי מסירה לא עדים החתומים בשטר הם העיקר, אלא עדים הרואים מסירת השטר הם העיקר. ומה שכתוב בתורה וכתב לה זה על עצם כתיבת השטר, ובכך אם עצם כתיבת השטר צריך להיות לשמה, אז ניתן לומר שגם יש למנוע, יש למנע מכתיבת אפילו התופס. אם מתחילים לכתוב התופס מראש שהוא במצב של לא לשמה, אדם בקלות יכול גם למעלות שמות של לא לשמה, וזה יהיה בעיה מדורייתא, חיסרון מדורייתא. אז לכן הוא מסביר שמעיקר הדין, בדין מן הסברה אומר שאפילו תופס נמי לא לכתוב, זה גזירה משום תורף. ומה זה הוא מפני התקנה? מפני התקנה אפשרו לכתוב התופס, וזימנין דבי למיזה למדיעת הים, שזוג אין בעיה ביניהם, הכל בסדר, רק מה? הבעל צריך דחוף לעוף משם, להגיע למדינת הים, איזו נסיעה ארוכה, ולא אשכח ספרה, והוא לא מוצא סופר, והוא רוצה לגרש את אשתו. אמרתי מקודם שהכל בסדר ביניהם, לאו דווקא, אני חוזר בי, אלא מה? שהוא רוצה בכל זאת לגרש את אשתו, אבל הוא צריך מיד לעזוב, ולכן אם הוא לא מוצא סופר ושוויק לה, הוא יעזוב אותה ככה, ואז אם הוא מאגן ומוטיב לה כאן אגונה כפשוטה, הוא ישיר אותה בלי גט, בלי בעל נמצא, כי הוא נסע למדינת הים, והיא נשארת כזאת אגונה, והכל בגלל לחץ הזמן. לכן מאפשרים כתיבת הטופס מראש ולא גוזרים עד הוא טורף. התורף בוודאי בכל זאת צריכים להשאיר ריק, אבל זה לא לוקח זמן למלות רק שמות, וזה ובכך אנחנו מקדימים את התרופה למכה, למצב שבעל צריך לעזוב באופן מיידי. אז בעצם כמעט הכל מוכן מראש, והוא יכול למלות רק את השמות וייתן לה את הגט, והוא לא משאיר אותה אגונה. ומקום הזמן, אמרנו בכתיבת הגט צריכים להשאיר לא רק מקום השמות, גם התאריך. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, בהכנת גט מראש צריכים להניח ריק גם מקום הזמן. איזו גט? גט מן הנישואים, זה זוג שנישואים. גט מן האירוסים, זוג שרק אירוסים ולא הגיעו לשלב של נישואים. אבל כידוע גם אישה ארוסה היא אשת איש. בעבר הייתי מדגיש, זה לא מדובר על האירוסים של זמננו, שזה כבר טקס או אין לו משמעות עמוקה של יצירת אשת איש, אלא בזמן הגמרא האירוסים היה נפרד מן הנישואין, והיא הייתה אשת איש כבר משעת האירוסים, שזה השלב שהגבר אומר לה במתן מעות או מתן שווה כסף, הרי את מקודשת לי. אז הזכרנו שהצורך להשאיר מקום הזמן ריק שייך גם לגט מן הנישואין וגט מן האירוסין. אומר הגמרא, כפסיק ותני, המשנה אומרת באופן גורף, לא שנה אם מדובר בגט מן הנישואין שצריכים להשאיר את המקום ריק, ולא שנה מן האירוסין. בשלמה מן הנישואין, זה שיש צורך להשאיר את התאריך ריק כשמדובר בגט מן הנישואין, אני רק נקדים שבעבר למדנו על הצורך בכלל לתאריך בגט, והיו שתי דעות. אז אם מדובר בגט מן הנישואין, אני יכול להבין את הצורך להשאיר את זה ריק, שהתאריך יהיה מדויק, לא לכתוב איזושהי תאריך מראש שלא מדויק. בין למאן דאמר משום בת אחותו איכא, יש איכא, כלומר יש צורך להשאיר את זה ריק, בין למאן דאמר משום פרי איכא. ההסבר של בת אחותו, אולי רק נרענן את הזיכרון, שאדם שנשוי לאחיינית שלו, ובמקרה שהיא תזנה עם גבר אחר חוץ מהבעל שלה שהוא הדוד שלה, היא תתחייב מיתת בית דין על כך שבחק זנות אשת איש שמזנה חייב במיתת בית דין, מיתת חנק. הדוד הוא ירחם עליה בכל זאת, והוא ייתן לה גט, נגיד גט בלי תאריך, והיא האחיינית שזנתה, היא תשלוף את הגט ותראה שהיא גרושה, והזנות היא לא חייב במיתת בית דין, הרי גרושה היא פנויה, היא לא חייבת משום מיתת בית דין על כך. אז לכן תקנו שיכתבו תאריך כדי לדעת, כדי אם היא תזנה הם יראו ש הגירושין היה אחר הזנות, והיא חייבת בכל זאת מיתת בית דין. זה מובן למה יש צורך לתאריך על פי ההסבר של בת אחותו. יש הסבר אחר לגמרי שנקרא משום פרי, שהבעל שהוא נשוי, אני מדגיש נשוי, מותר לו ליהנות מפירות נכסי מלוג של אשתו, עם קרקעות שהאישה הביאה מבית אבא או ממה שהיה לה מקודם לנישואין. אבל נהנה מהפירות, יכול למכור את הפירות ולהנות ולהרוויח מהם. הזמן בגט מורה על כך שהבעל מפסיק למכור בפירות נכסי מלוג. אם יש מצב כזה שבעל שגירש את אשתו המשיך למכור את הפירות, האישה יכולה לפנות ללקוחות ולומר להם, סליחה, אסור היה לכם לקנות, הרי יש הבעל שלי מזמן כתיבת הגט, שכתוב פה את התאריך, אסור לכם לקנות. אז אנחנו מבינים, לפי שתי ההסברים האלו, הצורך לתאריך בגט מן הנשואים. אלא, מן האירוסין, מה הצורך לתאריך בגט מן האירוסין? בשלמה למעלה משום בת אחותו, איכה, אותו הסבר שאמרנו לגבי דוד שאירס את אחיינית שלו, וכמובן מאז היא אשת איש ואסורה לה לזנות, אז יש משמעות לתעריף כדי לוודא מתי בדיוק היא התגרשה, ואם הזנות היה לפני התעריף שבגט גט מן האירוסין, היא תתחייב במיתת בית דין על זנות. אלא למען דיאמר משום פרי, שהתאריך הוא למנוע מהבא להמשיך למכור בפירות נכסי מלוג ארוסה מאית לה פרי. פרי כאן הכוונה דין פרי, הרי ארוס אסור בכל זאת, הוא לא אוכל פירות אלא משעת תנאי הכתובה, זה משעת הנישואין. אז אנחנו שואלים בקיצור, מה הצורך להשאיר ריק לפי המנדימה משום פרי בגט מן האירוסין? התשובה, אמרב אמרם, המילתא שמת מיני דאולה, הדבר הבא שמעתי מאולה, דאמר, משום תקנת ולד. ולא ידענה, רב אמר מספר לנו, ואני לא הבנתי מי ניהו. מה זה תקנת ולד? כיוון דשמעית לה דתניא, אחרי ששמעתי את הברייתא הבאה, האומר, כתבו גט, כלומר עכשיו, לארוסתי, לכשאכנסנה אגרשנה, אחרי שאני אכניס אותה, אכניס אותה כוונה נישואין, וזה כולל, נגיד, חופה וביעה, אגרשנה, אינו גט. אז עוד פעם, מה קורה? מה התסריט? אדם ש... עוד לא נשוי, והוא מבקש מסופר כבר עכשיו תכתוב גט לארוסתי, ונגיד הוא ממלא, אין כאן זמן בינתיים, הוא כותב גט לארוסה, ומתי הגט יחול? אחרי שהוא יכניס אותה, אז הוא יגרש אותה. אנחנו נסתכל ברשי, כיוון דשמיתה להד תניא, כתבו גט לארוסתי עכשיו, ולא אתננו לה עד לאחר שהכנסנה, עד אחרי הכניסה, כמו הנישואין, אינו גט. אומר רשי, דגט ישן הוא, שמה תתעבר כשיכניסנה, ויאמרו, אז אם יש גט כזה שהוא כתב לארוסה, אם יש גט כזה, התאריך מצביע על כך שהיא גרושה כבר מוקדם, מתי היא מתעברת? אחר כך. ויאמרו, אנשים יגידו, גיטה קודם לבנה, שהיא הייתה קודם גרושה, לפני שהיא התעברה, שיהיו סבורים שנתנו לה ביום שנכתב. נכון, בפועל זה לא מה שהיה, אבל כך אנשים יחשבו. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ושוב פעם, הברייתא שנאמר בו, שאין לכתוב גט לארוסה שהוא ישתמש בו אחרי שהוא יכניס אותה, ויאמרו לה, מה הטעם? גזרה שמה יאמרו גיטה קודם לבנה, שכי שמה היא תתעבר כשיכניס אותה, ותאריך הגט הזה משעת שהם היו עדיין רק מאורסים, התאריך הוא קודם, ואז אנשים יגידו שהיא התעברה מחוץ למסגרת הנישואין. הכי נמי, גם במשנתנו, הטעם שצריכים להשאיר מקום הזמן ריק, כזה רע Shema Yomru Gita Kodem Livna. Rashi כותב, הכנמי במניתין, משום הכי צריך להניח מקום זמן אף לתופס הארוסה. שמה יכתוב זמן לבוא ביום, ביום כתיבת הגט, והוא לא יגרשן עד לאחר נישואין, הרי הכל מוכן מראש, אבל הוא לא ייתן לארוסה את הגט, אלא עד אחרי שהם נישאו, ויאמרו, והיא תדבר כמובן, ויאמרו בלא קידושין וכתובה נתעברה לאחר גירושין, ופגם הוא למשפחה. המצב הזה של הריון מחוץ למסגרת הנישואין נחשב פגם למשפחה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבי זירא, אמר רבי אבא בר שילא, אמר רב המנונה סבא, אמר רב עדא בר רבא, אמר רב הלכה כרבי אלעזר. מה זה אומר לנו? שאין לכתוב אפילו תופסי גיטין גזירה משום התורף. קרי רב עלי דרב אלעזר תובינה דחכימי. רש"י אומר מאושר שבע חכמים. אז רב שיבח את התנא רבי אלעזר במחמאה הזאת, תובינה דחכימי. הגמרא שואלת, הקושיה ארוכה בערך 5-6 שורות, 5 שורות הקושיה, ואפילו בשאר שטרות נמי, במה האם מה שרב מחמיא לרב אלעזר ואומר בעצם שההלכה כמותו, כי רב צוטט פה, רב אמר הלכה כרב אלעזר, האם הכוונה במאי דרב אלעזר מכשיר תופסי שער שטרות, וזה בניגוד לדעתו של רב יהודה שאסר אפילו תופסי שער שטרות, האם כך הם הדברים? ואמר רב פאפי משמי דרבה, היי השער תדדייני. אנחנו כעת נדבר על שער שטרות, ולדוגמה השער תדדייני, מה זה השער תדדייני? השער תזה כמו אישור, זה קיום השטר. קיום השטר, מה זה קיום השטר? בא לפני בית דין שטר, נגיד שטר הלוואה, ועדים היו חתומים בשטר הזה, באים עדים אחרים או העדים עצמם שחתמו ואומרים זה כתב ידיהם, והם אומרים את זה בבית דין, הם מאשרים את החתימות. על זה בית דין כותבים מסמך, והנוסח של המסמך מובא פה ברש"י. אנחנו נקרא ביחד. רש"י, דיבור מתחיל אשרת קיום השטר, שהעדים מעידים על כתב ידיהם בבית דין ובית דין כותבים בו, והנה מה שנקרא אשרת דדייני במותב תלתה הבינה. היינו שלושה, זה שיעור המספר דיינים שצריך, שלושה, היינו שלושה בישיבה, ועטו פלוני ופלוני, ואז עידו החתימות ידיו, ואשנוי וקיימנוי כדחזי, וחותמים. ואנחנו שמענו את העדות של אותם עדים החתומים בשטר, ואנחנו מאשרים ומקיימים כמו שראינו. ואנחנו עכשיו חוזרים לגמרא, לגבי אותו אשרת דדייני. דמכתבה מקמי דלסדר סעדי, החתימות ידיו פסולה. אותו קיום השטר, פה נתאר לעצמנו, הם מכינים את הנוסח הזה לפני שבכלל באו העדים להעיד על חתימות ידיהם. אישור כזה, אשרת דדייני כזה, פסול. למה? אלמה מחסי כשקרה. איך הם כותבים? היינו שלושה ובאו העדים והעידו, הם עוד לא באו. אז זה נראה כשקר. אז בגלל השיקול הזה של מחסי כשקרה, פוסלים את השטר, וזה לא מדובר פה בגט אישה. החינמי, הכנת תופסי שטרות לפני הלוואה. זה החינמי מחסי כשקרה. כלומר, אתה מכין שטר שמתאר הלוואה לפני שבכלל היה הלוואה. זה קושיית או תמיהת הגמרא על המשמעות או על ההווה מינה שרב פוסק כרב אלעזר באופן גורף. והגמרא דוחה ולטה. החשש הזה לגבי כל השטרות של מחסי כשקרה, שזאת אומרת שההכנה מראש הוא בעיה, לא, לא צריכים לחשוש מזה. וכאן אנחנו סימנו בגמרא תשובה ארוכה עד סוף העמוד. מדרב נחמן, על בסיס דברי רב נחמן נראה שלא חוששים מפני מחסי כשקרה. דיום רב נחמן, אומר היה רבי מאיר, אפילו מצאו באשפה, אדם מצא גט מלא עם השמות באשפה. יש שמות, ואדם מוצא ואומר, הנה השמות הם כמו שלי ושל אשתי, והוא לא נכתב בכלל לשם האישה הזאת, זה מישהו אחר הכין את השטר, את הגט. ואיך זה יכול להיות קשר? כי הוא מוציא את הגט מההשפעה, ואותו בעל שעומד לגרש את אשתו על אמת, הוא מחתים עדים. החתימה של עדים, הם יעשו את זה לשמה, הרי ואם הוא עשה כך, חתמו ונתנו לה קשר. ואפילו רבנן לא פליגי עלי דרבי מאיר, אלא בגיטי נשים. זה רבי מאיר יכשיר, אבל החכמים לא יכשירו דבעינן כתיבה לשמה. בניגוד לרבי מאיר, שאר החכמים, אנחנו היינו שיטת רבי אלעזר, מחייבים שהכתיבה של התורף של השמות יהיה לשמה, וכאן זה לא לשמה, לכן בגיטי נשים הם יפסלו. אבל בשאר שטרות, אותו מקרה, אותו מציאות שאדם מצא למשל שטר הלוואה באשפה, שמות הכל מלא, בשאר שטרות לא, הם לא היו פוסלים. ומה ההוכחה לכך שאפשר היה להשתמש בשטר ש, ואני אומר פה מעיקר הדין, היה אפשר להשתמש בשאר שטרות שהיו מוכנים או מצא באשפה, זה בעצם דוגמה של מוכן מראש, אין לפסול. אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, שטר שלווה בו הוא פרעו. יש לנו מלווה, יש לווה, הלווה שילם את חובו, אינו חוזר ולווה בו שכבר נמחל שיר עבודו. בואו נגיד מה שכתוב פה, שטר שלווה בו הוא אינו חוזר ולווה בו, רש"י מוסיף פה אפילו בו ביום, כאילו לא יהיה בעיה של התאריך. הוא לווה כסף נגיד 10 בבוקר בתאריך א' ניסן, וזה מה שכתוב בשטר, וב-12 בצהריים הוא שילם את מה שהוא לווה ב-10 בבוקר, וב-1 אחר הצהריים הוא זקוק עוד פעם לאותו סכום באותו יום. אסור להשתמש בו, אינו חוזר ולווה בו, על מה הנימוק? שכבר נמחל שעבודו. כשהוא פרה, בדוגמה שלנו, פרה בצהריים, ב-12 בצהריים הוא פרה את החוף, אותו לווה עד פירון החוף, הקרקעות שלו היו משועבדים לחוף, כולל קרקעות שהוא מחר אחר 10 בבוקר. אם הוא מחר, הוא לקח הלוואה ב-10 בבוקר, והוא מחר ללקוחות אחרי 10 בבוקר, לפני 12, הם משועבדים לחוב. אבל ברגע שהוא שילם את החוב בצהריים, זהו, הלקוחות אינם עדיין, הם אינם עוד משועבדות, החוב שולם. עכשיו, אם הוא יחזור וילווה כסף באחד אחרי הצהריים, זה זה יסכן אותם לקוחות שכבר אינם משועבדים. ברגע שהחוב שולם, זהו, לא חוזרים ומשעבדים את הלקוחות. ועכשיו הגמרא מדייקת פה, למה שטר שמוכן, שטר הלוואה, זה דוגמה של שטר שטרות שמוכן מראש, למה הוא פסול? תמה דנמחל שיבודו, בגלל השיקול הזה שלא לסכן את הלקוחות. אבל משום שקרה, מזה שהוכן שטר מראש שעוד לא התקיים העובדות שבתוך השטר, זה שזה הוכן מראש לא חיישינן. מה שכותב, אבל לשקרה, אם היה נחתם על מלווה זו, אף על פי שנכתב קודם הלוואה, מה זה מלווה זו? זה אותו הלוואה הראשונית שהלקוחות יהיו משובדים. אז אם היה נחתם על מלווה זו, אף על פי שנכתב קודם הלוואה, כשר אם בו ביום נכתב. אני רוצה אולי לתקן את עצמי, אבל לשיקה, אם היה נחתם על מלווה זו, אם היו חותמים את השטר על ההלוואה הנוכחי, אף על פי שנכתב קודם הלוואה, כשר אם בו ביום נכתב. אם התאריך מסתדר לנו, הכל היה כשר. אם לא היינו נתקלים בבעיה של נמחל שיבוד, אבל זה שזה הוכן מראש שעוד לא נלקחה הלוואה, זה לא היה מפריע לנו. עד כאן שיעורנו להיום.